שאל חברנו יוסי גרדי את השאלה הבאה. יש לנו מבני הקהילה יהודי יקר אשר לצערנו ועמונותינו מרובים הוא בשיתוק מסוים ועל כיסא גלגלים, ובעבר היה קורא בתורה, שליח ציבור, מנעים קולו ברבים, ועכשיו כיוון שהוא נמצא במצב כזה זה דבר שמדכא אותו, והכינו אותו לקריאה בתורה בפרשת השבוע הזו, ומאחר והוא לוי וזה שלושה פסוקים והוא יוכל לומר את השלושה פסוקים, והשאלה היא האם ניתן לקחת אותו לטבע עם עגלה כדי שיקרא בתורה את שלושה הפסוקים, שהרי מי שעולה לתורה קורא בתורה מעומד, וכאן הוא לא יוכל לעמוד אלא הוא רתוק לכיסא הגלגלים. האם הדבר הזה מותר או אסור? ראשית, יש באמת לעודד ולטפח חולים שכאלה לא רק בעזרה פיזית אלא בעזרה רוחנית נפשית, ואין צל של ספק שכל מי שעושה כן והולך סועד אותם נפשית רוחנית, לומד איתם וכן מנסה לתת להם משהו ממה שהיה בעבר חלקם בתוך התפילה של הציבור, זה דבר אדיר וחשוב מאוד, וישר כוחם של העושים והמעשים בעניין זה. לגופו של דבר, מרן השולחן ערוך כותב בסימן קמ"א, צריך לקרות מעומד, כלומר בתורה, ואפילו לסמוך עצמו לכותל או לעמוד אסור, אלא אם כן הוא בעל בשר הגהה, וכן החזן הקורא צריך לעמוד עם הקורא. כתוצאה מכך נחלקו פוסקי ההלכה מה הדין כשבנסיבות כאלה שאדם הוא נכה או אדם מאוד מאוד עם בשר וקשה לו לעמוד, מה הדין? אז יש פוסקים שאוסרים ואומרים לא יעלה לתורה, ויש פוסקים שאומרים לא יעלה לתורה. הרב עוד יוסף נקט עמדת ביניים, דהיינו לראות לעזור לו להחזיק אותו בזמן קריאת התורה, אבל אם לגמרי לגמרי לא יכול לעמוד לגמרי בלעדיהם כלל ועיקר, אז שלא יקרא. אבל אחרי בקשת המחילה נראים הדברים שלפי רבנו ניתן לסייע לו אפילו שהוא לא יכול לעמוד כלל ועיקר, כגון שיגביהו אותו, כיוון שמדובר בשלושה פסוקים, יגביהו אותו חברים בכיסא, דהיינו ירים אותו לקראת הספר, ואז יוכל לקרוא את שלושת הפסוקים הללו למרות שהוא מיושב. ומדוע? נכון מאוד שהקריאה בתורה צריכה להיות מעומד. רבנו אומר בפרק 12 מלכות תפילה, הלכה י' ג', על המתרגם, שהמתרגם אסור לו לעמוד ולסמך על משהו. הנה הלכה י' א', אין הקורא רשאי להגביע קולו יותר מן המתרגם, ולא יגביע המתרגם קולו יותר מן הקורא, ואין המתרגם רשאי לתרגם עד שיחלה הפסוק מפי הקורא, ואין הקורא רשאי לקרות פסוק אחר עד שיחלה התרגום מפי המתרגם, ואין המתרגם נשען לא לעמוד ולא לקורא, אלא עומד ביראה ואימה. ואני זוכר עדיין אז בשנות ה-60 וה-70, כשעדיין יכולנו להטיל אימה ויראה על המתרגמים, היו כאלה מתרגמים שעולים לתרגם בלי הרבה חשק, כי היו מחייבים אותם לקרוא את כל הפרשה, וגם האבא, לא כל אבא, אבל היו כאלה הורים שפעלו מתוך כוחנות ואימה, אז יכולתם לראות מתרגמים שידעו לתרגם, אבל עלו לתרגם בעצלתיים, בכפייה, עושים יד על יד ככה בצורה כזו, מתרגמים בחוסר חשק, זה אסור. צריך לתרגם בחשק, אבל גם באימה, ביראה, ברטט ובזיעה, כי הוא עומד לפני השכינה. זה מה שהוא אומר כאן, ואין המתרגם נשען לא לעמוד ולא לקורה, אלא עומד ביראה ואימה, ולא יתרגם מתוך הכתב אלא על פה. וכבר כאן מורי מביא בשם הרמ"ח, כל שכן הקורא, ומה אם המתרגם כך? כל שכן הקורא שצריך לעמוד באימה ויראה, ולא עוד אלא, איננו עוד ולא זר. לא רק שהקורא עצמו, המתרגם עצמו עומד, ולא רק שהקורא עצמו עומד, אלא גם החזן עצמו עומד כל הזמן. זה לא דבר קל שהוא עומד כל הקריאה בתורה, והכל מתוך שזה מעמד הר סיני, באימה, ברטט ובזיעה. ואצלנו עוד יותר מאחרים, אנחנו מחייבים כיסוי ראש בתלית, את עטפות בתלית, של הקורא, של המתרגם, של החזן, אימה ויראה ופחד בכל, מהקדוש ברוך הוא. ואם כן, איפה? האם באמת נאמר שמאחר והוא לא יוכל לעמוד, אלא רק בהגבהה כזו, שלא יקרא בתורה או לא? לנו דעתנו, רק בנשיאת כפיים רבנו כתב שהעמידה מעכבת. אבל שלא בנשיאת כפיים, רבנו לא כתב שהעמידה מעכבת. הנה נצא ונראה. ביחס לתפילה מעומד, תפילת 18, שהיא מעמידה. מה יהיה רבותיי אם הוא נמצא באוטובוס ויעבור הזמן ויפסיד את התפילה? הוא לא יכול לעמוד. האוטובוס דחוס מאוד מאוד מאוד. די לו שישב במקומו, כי אם יעמוד גם יטלטל וגם איך קוראים, ידחק אל אחרים, אלא ישב במקומו והתפלל מיושב ובלבד שלא יפסיד את התפילה. כלומר, מה לעשות? זה דיעבד, זה שעד דוחק, שעד דוחק, כדיעבד דמה, ובדיעבד יצא. זה הלכה מפורשת שבדיעבד יצא. ויש לנו כלל, כל שעד דוחק, כדיעבד דמה. כלומר, מה שבדיעבד זה בדיעבד יצא, בשעד הדוחק עושים את זה לכתחילה, כי אין ברירה, זה מה יש. אז נניח שבאמת, עניין שהקורא בתורה שזה ברטט ובזיעה, זה יותר נניח מאשר הצורך בעמידה בתפילת 18, וודאי וודאי יותר מאשר הצורך בקריאת המגילה בציבור, שצריך להיות מעומד, ששם נאמר שאם לא, הוא יכול גם כן לקרוא מיושב, כי זה רק בגלל כבוד ציבור, ואם הציבור רוצה אותו, כי הוא יודע לקרוא מצוין, אבל מסכן, הוא רתוק לכיסא, שאז ודאי וודאי הוא יכול לקרוא, כי בדיעבד יצא. נניח שכאן יותר, אבל מה נעשה רבותיי לבתי אבות, שנניח יש בית אבות שכולם מרותקים לכיסאות, אף אחד מהם לא מסוגל לעמוד, אבל יכולים הם להחזיק בידיים ספר תורה קטן שמגישים לפניהם והם יקראו, אבל כולם בלי יוצא מן הכלל, בחברה אני מחדד את העניין, והם 10 מישראל, כלום לא יקראו בתורה רק בגלל שאף אחד מהם לא יכול לעמוד, כי נניח שהיה אחד מהם יכול לעמוד. אז התוספת במסכת מגילה אומרת שבית כנסת של עמי ארצות, אם יש אחד שיודע לקרוא, הוא קורא ראשון, הוא קורא שני, הוא קורא שלישי, הוא קורא זה, עומד, יושב, עומד, יושב, עומד, יושב, ולא מזמינים כמו שהיום מזמינים. כך בתוספת הנה, כלום כך נאמר, אבל נניח, כולם בלי יוצא מן הכלל ורתוקים לכסאות, לא יקרו בתורה, ועלה לדעת דבר כזה. מה גם שבאמת, אף על פי שחוות יאיר בסיון קופעין רב התלבט מאוד, מצד אחד הקדוש ברוך הוא לא דוחן אנשים נשברים בגופם, ומצד שני הרי אולי זה לא נעים שאדם שבור ייגש להתפלל, הוא תחבט, הרי בקשת המחילה בדיוק הפוך, בדיוק הפוך, לב נשבר ונתקה אלוהים לא תבזה, ועוד כל שכן זה לב נשבר בגלל גוף נשבר, כן? איזה עוצמה יש לתפילה של אדם כזה, וכי משפיעה על רבים, הרי בקשת המחילה. לכן, לנו דעתנו, זה מצווה גדולה מאוד לעודד אדם כזה, ואפשר להרים אותו למשך קריאה של 3 פסוקים, כפי שאני שומע, וזה מצווה גדולה מאוד, וישר כוחו של אחד בשם רבי אבנר ימיני, שלומד איתו, ואני קורא לרבים להצטרף ככה ליוזמות האלה, ללכת אל חולים כאלה, לקרוא איתם 2 מקרא ואחד תרגום, לשיר איתם הדיוואן, זה עדות עצום. לכן ביקשתי משר שלום שזה חוג חשוב שנוסד בשביל לתמוך ולעודד בחולים ללכת בכיוון הזה. יש לנו עוד אחד בשם חיל חברוני שאני רוצה שתפקדו אותו ליד ברחוב הדר, שצריך לפקוד אותו וצריך לעודד אותו וכו', ועוד כמה כאלה. טוב צדוק, שהשם ישלח לכולם רפואה שלמה, אבל זה מצווה גדולה מאוד לתמוך ולסייע גם ברמה הרוחנית החשובה הזו. והקדוש ברוך הוא יסייענו מעשה רצונו וישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו בישראל באשר הם שם.